אנחנו היום, בעזרת השם, נעשה סדנה. לא רק שיעור פרונטלי כמו שקורה לנו בדרך כלל, אלא סדנה. ובשביל זה אתם צריכים דף וכלי כתיבה. מי שלא ישתתף זה מפסיד, כי זה עובד בדרך כלל רק כשקוטפים. אוקיי. מה שצריך לכתוב, מה שצריך לכתוב זה דברים שיש לכם מתח או קונפליקט עם מישהו שאתם, עם מישהו, מישהו שאתם מכירים. תחשבו, מי הכי, מי הוא אותו אדם הכי בעולם שהכי מעצבן אתכם, הכי מפריע לכם, הכי יש איתו קונפליקט, ש... ותנסו לכתוב תלונות שלכם, למה אתם, על מה אתם כועסים עליו, למה אתם כל כך בבעיה איתו, מה בדיוק מפריע לכם איתו. עכשיו, זה יכול להיות כל מי שאתם רוצים. זה יכול להיות חבר שלכם בחדר, אח שלכם, אשתך, בת שלך, בן. כל מה שזה עולה בדעתכם, מישהו שאתם חושבים שאתם נמצאים איתו בקונפליקט הכי גדול. זאת אומרת, מה שהכי מפריע, הכי אכפת. ותכתבו מה מפריע לכם איתו. מה הבעיה איתו או איתה שיש לכם? בסדר? בסדר? בהצלחה. אגב, כל מה שאתם כותבים, אתם לא תצטרכו לתת לי דפים שאני אכתוב ואקרא וידפק. הכל דיסקרטי לחלוטין. זאת אומרת, זה סוד גמור. אף אחד חוץ מכם לא יראה את הדף הזה כתוב. אתם לא חייבים לקרוא, להראות, אחד לשני. הכל סוד, סודי לחלוטין. לכן... דרך אגב, גם המאזינים שלנו עכשיו, או צופים שלנו באינטרנט, זה הרבה יותר יעיל אם אתם אכן תעשו את זה בפועל. כי אפשר לשבת ככה, זה פחות עובד. זה כמעט לא עובד. ולכן כדאי לקחת את הדפים ועיתים, ולכתוב את העבודה הזאת, ואפשר לעשות את זה גם באינטרנט, גם בשלט רחוק.
אחד,
אדם אחד. אחד, כן, אדם, קבוצה מסוימת, שמאלנים או חרדים שאתה שונא אותם, לא יכול לסבול, זה משהו ש... שיש לך משהו שם, לא משנה מה, בסדר?
של מישהו מסוים, של עוד מישהו מסוים,
לא מדברים על תכונות, אנחנו מדברים על בני אדם.
כן, על בני אדם, כאילו דברים שהם עושים שזה...
לא, 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 בן אדם מסוים, מישהו מסוים שהוא מפריע לך, אני יודע שם, שיש לך בעיה איתו, קונפליקט איתו, קונקרטי, ספציפי. לא, עדיף אחת. אוקיי, אני רואה שרובם גמרו כבר, נכון? אני מתחיל להקליט מחדש. אז בעצם מה שהתבקשתם זה לכתוב תלונות על מישהו שיש לכם בעיה איתו, שקשה לכם איתו. היו כאלה שכתבו מהר מאוד, אני ראיתי משפט אחד, זהו וגמרנו. יש כאלה שממשיכים עדיין לכתוב, אוקיי, כנראה לכל אחת יש הרבה מה לומר, או לפי משהו יש לו. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה חקירה. כשאתם כותבים, כשאתם קוראים מה שכתבתם, למשל, בת שלי אף פעם לא עושה מה שאני אומר לה. למשל, זה המשפט. בת שלי אף פעם לא עושה מה שאני אומר לה לעשות. היא לא רוצה לעזור בבית, בסידור הבית, בשטיפת כלים. היא גדולה כבר בזה, והיא צריכה להשתתף בזה, והיא לא שוטפת כלים, היא לא עוזרת בבית. מה שאנחנו ננסה לשאול, השאלה הזאת, האם מה שאנחנו כתבנו פה בדברים שלנו, האם זאת אמת אבסולוטית? האם זאת דבר מוחלט, אמיתי באמת? מה עומד מאחורי השאלה הזאת? מה שעומד מאחוריה זה שהרבה בני אדם, או רוב בני אדם, בנויים מבחינה פסיכולוגית בצורה כזאת ש... כל דבר שהם נפגשים איתו, שהם מזהים שדבר הזה הוא מאיים עליהם, או מפריע להם, משהו שלא טוב להם שם, הם נוטים להפוך את זה לבעיה גדולה, לסכנה, הם רואים בזה סכנה קיומית. זאת אומרת, מבחינה אפשר להגיד פסיכולוגית, אנחנו בנויים ככה כמו בעלי חיים במובן מסוים. אתם ראיתם, נגיד, ציפור, קופצת מ... ציפור קופץ מענף לענף, מסתכל כל פעם ימינה שמאלה וכל זה, נכון? בדרך כלל מה שציפור קופץ ומסתכל ככה ימינה שמאלה, זה לא כי היא כזאת זריזה וזה, זה, אלא היא חוששת, או מחפשת אוכל, או בת זוג, או בן זוג, או היא, וזה בעיקר, היא מחפשת חתולה. זאת אומרת, כי אם היא לא תסובב ראש מהר מספיק ולא תגיד ולא תחוש מה קורה מאחורי המסביב ולא תשנה כל פעם את העמדה כמו בצבא שמלמדים כל פעם לשנות את העמדת הירי וכל זה, אז היא מבינה שהחתולה תטרוף אותה. כיוון שהיא כל הזמן חוששת מחתולה, מהשמדה. אז היא מגיבה ככה לכל דבר. לא רק לחתולה, גם כשיש לה ספק קטן שזה דומה לחתולה, למשל שקית ניילון שפתאום זזה ברוח. מבחינת ציפור זה סכנה קיומית. ואם ציפור לא תתייחס לזה כסכנה קיומית ולא תפרח מיד, אז פעם הבאה שזה לא יהיה שקית ניילון יהיה מאוחר מדי. ולכן היא חייבת להתייחס לכל דבר בצורה טוטלית. אנחנו בתור בני אדם, כיוון שיש לנו קשר עם עולם החי, אנחנו גם ככה בנויים. אנחנו כל פעם שקורה לנו משהו, אנחנו הרבה פעמים מגיבים על זה בתת מודע כסכנה קיומית. אנחנו לא אומרים לעצמנו, זה סך הכל שקית ניילון, או הוא סך הכל אמר לי טמבל. לא. ברגע שמישהו אומר לך טמבל, או משהו שאתה מזהה כפגיעה, כי מישהו יש כאלה שקוראים להם טמבל, הוא לא שם לב. פעם היה, לפני, אני לא יודע אם חשב, אבל לפני הרבה שנים בארץ היה מין אמירה כזאת, יורם על מישהו. יורם? אז הוא באמת יורם. אז... אבל ברגע שהוא כן קולט את זה כעלבון, אדם בתת מודע, במודע לא, אבל בתת מודע, הוא מתייחס לזה כסכנה קיומית. זאת אומרת, מה סכנה קיומית? כשמישהו אומר לו, איזה טמבל אתה, או אתה לא קולט, או איזה חמור, אנחנו קולטים בפנים שהוא רוצה להרוג אותנו. אנחנו לא מודעים לזה, אבל בפנים... יחס, הוא רוצה להרוג אותי. ולכן הרבה פעמים אנחנו מגיבים בצורה מאוד רגשית. אנחנו לא אומרים, הוא אמר לי חמור, אז הוא אומר, טוב, אז הוא, יש לו בעיה, או שהוא אמר חמור, אבל זה לא מי יודע מה, לא נורא, אז הוא סך הכל חמור. זה לא ככה. אנחנו לא מגיבים ככה. אנחנו אומרים, מה? אתה בעצמך חמור, או אתה לא רוצה לדבר איתו יותר, או... תזור, אין כאילו אדם הזה, זה... קיצור, אנחנו מגיבים רגשית מאוד חזק על כל דבר שמפריע לנו, כיוון, זאת אומרת, אנחנו מגיבים על זה חזק, כיוון שאנחנו מזהים בזה סכנה קיומית. כאילו הוא רוצה להרוג אותנו. לכן אנחנו נוטעים להכללה. זאת אומרת, אם, כמו שאמרתי קודם, בת שלי אף פעם לא עושה מה שאני אומר לה, מה מפריע לי בזה? אז היא לא עושה, גם אתה לא עושה אף פעם מה שאני אומר לך. כי לא אומר לך. למה מפריע לי את זה עם הבת? כי לא זה מה שמפריע שהיא לא עושה מה שאני אומר לה. אלא כי על די זה שהיא לא עושה מה שאני אומר לה, זה היא מעוטטת, אומרת לי, בצורה שקטה, בלי... כן, אומרת לי, אתה לא יודע איך לחנך, או אתה לא מוצלח, או אתה לא שווה שום דבר, למה שאני אשמע לך? מי אתה בכלל? תבינים? זאת אומרת, אנחנו קולטים את זה כמחיקה. כאילו היא מוחקת אותי, הורגת אותי. סכנה קיומית. ולכן זה כל כך מפריע. כי גם יש אנשים אחרים שהם לא עושים מה שאני אומר להם. זה לא מפריע לי כל כך. או ש... כן, זאת אומרת, אני בקונפליקט שלי איתה נוטה להתייחס אליה בהכללה. מה זאת אומרת הכללה? אני לא יודע להבחין בין השמדה ובין סתם איציות או סתם שם גנאי שמישהו קורא לי. אני לא יודע להבחין בזה, כמו שציפור לא יודעת להבחין בין חתולה לסקית ניילון שפתאום זז ברוח. היא עושה הכללה, כל דבר שהוא קצת חשוד, דינג, מיד היא נוטשת, מיד היא משנה, מיד היא מתגוננת, נכון? זאת אומרת, גם אנחנו ככה בנויים. ברגע שמשהו קטן קורה, אנחנו מיד הופכים את זה להכללה, ולכן אני אומר, היא אף פעם לא עושה מה שאני אומר לה. זאת אומרת, אני נותן להכללה, היא אף פעם. האמת היא שזה לא נכון. לפעמים היא כן עושה. אולי היא בדרך כלל היא לא עושה, אבל לפעמים היא כן עושה. למה אני עושה הכללה הזאת? כי בשבילי אני חייב להיות באיקון. עכשיו, כיוון שהיא בעיניי אף פעם לא עושה מה שאני אומר לה, דבר הזה מעורר אצלי הרגשה רעה, שלילית כלפיה. זאת אומרת, מוח שלי לא יודע להבחין בין אף פעם לא עושה או תמיד לא עושה ומשהו ש... לא אמרתי נכון. זאת אומרת, אני קולט את המציאות בתור אף פעם לא עושה, והרגש שלי, לא מוח, הרגש שלי לא יודע להבחין כאן, ואז הוא מיד מגיב כמשהו שהוא... רע, מצוקה, קשה, אני לא אוהב אותו, רוצה להתרחק ממנו, הוא רודף אותי, כל מיני הרגשות שליליות שיש לנו כלפי אדם אחר בפנים. כי רגש מגיב על מה שמחשבה עוברת. יש שיטה כזאת, יש כל מיני שיטות בפסיכולוגיה, אז זו שיטה לא פרוידיאנית, זו שיטה קוגניטיבית, שאומרת שהרגש מגיב על מחשבה. אבל אם אני שואל את עצמי, האם זה נכון? האם זאת אמת גמורה שהיא אף פעם לא עושה מה שאני אומר לה? או שאמא של אשתי תמיד מתערבת לנו בחיים? דרך אגב, זה דוגמאות לא נכונות. אמא של אשתי היא גאונית, שהיא לא מתערבת בשום דבר ואף פעם לא יותר. אבל אני אומר כעיקרון, כן? זה שאני אומר לעצמי, אמא של אשתי תמיד מתערבת במה מה שקורה אצלנו. ברגש אני מיד נמצא איתה בקונפליקט. באמת, זה לא נכון. היא לא תמיד מתערבת. היא לפעמים מתערבת. וכיוון שהיא לפעמים מתערבת, לפעמים לא מתערבת, אז הרגש לא חייב להיות בשיא איקון, היא לא איקון. זאת אומרת, הרגש הוא לא חייב להתייחס אליה כחתולה. הרגש יכול להבחין שזה רק שקית ניילון. אתם יודעים, זאת אומרת, אם אני אומר לעצמי שלפעמים אמא של אשתי מתערבת, זה פחות מעורר בי את הכעס, עוצמה, מעורבות אישית, מאשר שאני אומר, היא תמיד מתערבת. ההבחנה הדקה הזאת תמיד, או אף פעם לא עושה מה שאני אומר לה, או בדרך כלל לא עושה, זאת הבחנה משמעותית, היא לא סימנטית, היא לא טכנית, זאת הבחנה אמיתית נכונה. אם אני חושב שאח שלי שקרן, אז אני אתייחס ברגש אליו בצורה עוינת. אבל אני אומר, לפעמים שהוא משקר. לפעמים, זה נכון, זה קורה לפעמים. כך אני אומר, כן? עוד פעם, אני לא מדבר על מציאות. אני אומר, לפעמים, כן, אני אומר ככה, אח שלי משקר, אז ההרגשה שלי כלפיו לא תהיה כל כך חריפה כמו היא כשאני אומר שקרה. עכשיו, מה שאני רוצה להציע לכם זה שאתם תסתכלו מה שאתם כתבתם ותבדקו האם אתם כתבתם בכללות. לא, שאלה לא ריטורית, שאלה ממשית. אם יש, דרך אגב, אם יש מישהו שאצלו זה לא דברים אישיים, מאוד פרטים כאלה, שהוא מדבר שם על זה, אלא דברים, מנהל, מעצבן אותו, אז, והוא רוצה להקריא מה שהוא כתב, אז זה יכול לתרום לכולם, במיוחד זה יכול לתרום לו עם הדוגמה שהוא מביא, כי כשעובדים על הדוגמה עצמה, אז העבודה היא הרבה יותר יעילה ומוצלחת. אז אם יש מישהו שרוצה להקריא משהו שהוא כתב, אז אתם מוזמנים לתת דוגמה. ואם לא, אם אתם לא מרגישים נוח עם זה, אז רק תסתכלו בעצמכם ותגידו לעצמכם. האם יש שם הכללות מה שכתבתם? כן.
יש אפשרות שיהיה חלק הכללות ועכשיו
שיהיה
שם?
בטח, יש אפשרות. אני עכשיו אומר, האם יש הכללות? לא אם הכל מה שכתבתם זה הכללות. אלא האם יש הכללות במה שכתבתם? כן, בבקשה.
אבל כשאני כותב את הדברים האלה, הדברים שאני זוכר זה את הדברים הרעים.
נכון.
זה גם גורם לנתי. אם אני רוצה להתנתק מההכללה, אז זה קשה לי להיזכר בדברים שמלולדים לתת.
נכון, לא. אני לא אומר ככה. אשתי מבזבזת יותר מדי כסף, אבל היא גם אמא טובה, או שהיא יודעת לצייר יפה. לא זאת הכוונה. לא זאת מה שאני אומר.
קשה לי להיזכר במקרים שהיא מבזבזה מעט כסף.
לא. לא זה מה שאני אומר. אני אומר ככה. נגיד היא מבזבזת הרבה כסף. אז אתה יכול להגיד, האם זאת הכללה? ברור. ברור שזו הכללה. מה זאת אומרת הרבה? בעיניך הרבה זה אומר שאתה רואה מיד את עצמך ככה.
צדקה.
צדקה תציל ממוות. ככה אתה רואה את עצמך. ברגע שהיא קנתה נעליים ב-320, בלי לשאול אותך פתאום, אופ, תראה איזה הפתעה, קניתי לך ליום הולדת בלי נעליים. כן? אז אתה מיד רואה, זהו, עכשיו אני אצטרך לחזר בפתחים ולבקש נדבר. זאת אומרת, אתה לא חושב ככה. התת מודע שלך חושב ככה. לכן הלב שלך פתאום, נכון? לב פתאום דופק ככה. למה? כי אתה התקרבת למצב קיומי בעיניך. אבל אם אתה אומר, פעמיים בחודש היא קונה לעצמה נעליים ב-320 שקל. זה לא הכללה, זאת עובדה. תבין מה ההבדל? להגיד שהיא בזבזנית, או שהיא מוציאה הרבה כסף, ובין שאתה אומר, פעמיים בחודש, או בחודש עבר, הוא הוציאה 12,000 שקל, זה דבר שזאת עובדה מסוימת, קונקרטית. אין פה הכללה. אני תהיה על השאלה שלך?
לא.
אוקיי.
למשל, אני כתבתי שיש לי חבר שמתווכח בכל ולא מקשיב למה שאני אומר.
הוא מתווכח איתך על הכל, על כל דבר.
לא, בכל רם ולא מקשיב למה שאני אומר.
אוקיי.
עכשיו, כשאני מסתכל על זה, כל המקרים שאני מצליח להיזכר, זה מקרים שזה
אוקיי, בסדר. עכשיו, אני פונה לא לזיכרון שלך, אלא להיגיון שלך. מה אתה חושב? אם אני אשאל את חבר שלך, תגיד לי, אתה פעם שמעת מה ש... איך קוראים לך?
רמי.
אתה פעם שמעת מה שרמי אמר? אתה חושב שהוא יגיד לפעמים שכן, הוא זכר משהו שאתה אמרת?
יכול להיות.
זאת אומרת שהוא לא, אף פעם לא שומע מה שאתה אומר, אלא הרבה פעמים. זאת אומרת, ולפעמים הוא שומע. נכון? כי לבחינה הגיונית, אם הוא זוכר מה שאתה אמרת, אז סימן שהוא שמע.
גם אם הוא מגיב, סימן שהוא שמע.
הוא לא מגיב, רמי אומר שהוא לא מגיב, הוא כל הזמן נועם ואומר, קודם כל, אני באמת אשאל את השאלה אולי בצד, אז למה הוא חבר שלך? אבל אולי אתה אוהב לשמוע את הנאומים של כזה, של כמו, פידל קסטרו היה כמה. אבל לא משנה, זו שאלה צדדית, אבל מסתם הוא לפעמים שומע, נכון? נכון? מסתם, לפעמים, מבחינה הגיונית, לא מבחינה התחושתית, לא מבחינת הזיכרון שאתה לא זוכר אף מקרה שהוא שמע. הוא שומע. אבל יחס שלך, תינה כלפיו, או פגיעה שלך כלפיו, היא נובעת בגלל שאתה חושב על שקית ניילון חתולה, אתה חושב, הוא לא שומע לי, הוא מוחק אותי, הוא לא מעריך אותי, לא אכפת לו ממני, הוא מזלזל בי. אתה מבין? אלו הרגשות שהן קשות לך. לא זה שהוא לפעמים שומע, לפעמים לא שומע. זאת אומרת, שרוב הפעמים נגיד ככה, הוא לא שומע אותך. אבל ההבדל הקטן הזה, שרוב הפעמים הוא לא שומע לי, הוא אף פעם לא שומע לי, ההבדל הקטן הזה הוא זה שגורם לך התחושה של תסכול כלפיו, תינה כלפיו. רגש שלנו יודע לזהות בין אף פעם לא ולפעמים, או מדי פעם. אנחנו כל כך נפגעים ממישהו אחר בגלל שאנחנו נוטעים להכללה.
הכללה זה
רמה ילדותית. כן,
הכללה תמיד משתמשים.
נכון, הכללה זה מערכת הגנה שלנו מפני חתולות. זה הכללה.
נכון, שאדם מתגבר,
נכון,
הוא בא ניסיון יותר,
נכון,
הוא יודע להפריד בדבר.
נכון, נכון.
בכל המערכות.
נכון, 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 בהחלט. מורה חדש, בא לכיתה. אם תזוזה קטנה של תלמיד, או שאלה של התלמיד, זה מקפיץ אותו, נכון? אבל מישהו שהוא מנוסה, זה לא מקפיץ אותו כבר. כי למה? כי הוא יודע שזה לא ימחוק אותו. מקסימום נשאר לו שנתיים עד פנסיה. אתה מבין? כן, אתה רצית לתת דוגמה? כן, כן, בשמחה.
עמית לעבודה.
עמית לעבודה שלך, כן.
שלא מוכן לקבל שינויים.
הוא לא מוכן לקבל שינויים, נכון. זה דבר יפה מאוד. הוא לא מוכן לקבל שינויים. אתם מבינים שזה הכללה? או שלא? אתה גם מבין. נכון? אתם מבינים איך זה עובד? למה לנו קשה? כי אנחנו מתייחסים אליו כמישהו שלא מוכן לקבל שינויים, ואז היחס הוא שלילי. אבל אם אתה מבין שלפעמים הוא לא מוכן, לפעמים הוא מוכן. זאת אומרת, להגיד ככה, רוב הפעמים הוא לא מוכן, אבל לפעמים הוא כן מוכן, נכון? זאת אומרת, הבעיה היא, זה רק למצוא...
שכנוע כבד.
יפה, זאת אומרת, הבעיה היא למצוא דרך, איך כן לגרום לו, אבל זה לא כזה כבר טוטלי. זה משהו שעניין של... רק אני צריך לשכלל את היכולת שלי לגרום לעשות שינויים, אבל זה דבר ריאלי, הוא אפשרי. עוד משהו אני רוצה להגיד לכם, אנחנו לא מדברים על מקרים של חולי נפש, על אנשים שאצלם זה אין היגיון וכל זה, כן, אנחנו מדברים על המקרים שהם סבירים, נורמליים, בגדר הנורמטיבי, אנשים נורמטיביים. אז למשל, ההערה כזאת, זה דוגמה מצוין, מה שאתה אמרת, זה גורם לנו הרגשה שלילית, כי הוא לא מוכן לקבל שינויים. אבל אם אנחנו מבינים שעקרונית זה לא ככה, אז היחס הוא שונה, הוא פחות חריף. בסדר? כן.
יהיה נכון להגיד,
שברגע
שיש לנו בעיה כזאת, שבאמת מקפיצה אותנו, נוגעת לנו בכפתור כזה, בנים שיש לכל אחד. אז אותה בעיה היא משהו שיש בתוכי בעצם?
נכון. אני לא רציתי להיכנס לזה יותר באמת בשלב הזה, אבל אתה צודק. בדרך כלל הדברים שמפריעים לנו הם קשורים לאישיות שלנו גם כן. זאת אומרת שלי למשל לא מפריע שמישהו שלא מוכן לקבל שינוי, נגיד. אבל לך דווקא כן מפריע. למה? כי יש לך עם זה איזושהי בעיה. או שאתה מרגיש שאתה יותר מדי עושה שינוי, וגם אתה לא יכול לקבל לשינוי, וכולי וכולי. כן? זה הרבה דברים אומרים לנו על עצמנו, אבל אנחנו נראה את זה יותר בהמשך. עוד דוגמה, יש מישהו רוצה להגיד דוגמה? עוד פעם, בלי שמות, בלי להיחשף יותר מדי. כן, בבקשה.
אנשים שכאילו נפגעים בעצם על כל דבר קטן, ו... מפתחים כאילו מנהיה שלילית כזאת על העולם.
כן.
ואז כאילו תמיד הם חושבים שרוצים להזיק להם, כל מיני דברים כאלה.
נכון, נכון. הביטוי.
וזה גם מה שגורם להם בעצם להיות נוטרטינה לאנשים.
אבל אתה לא מדבר עכשיו על אנשים כאלה בעולם, אתה מדבר על מישהו ספציפי, נכון? עוד פעם, אתם מבינים? דוגמה הזאת גם דוגמה טובה. הוא מגיב על כל דבר בצורה חריפה, נכון?
משפחה כזאת.
משפחה.
שחינכו אותם,
והילדים כזאת. כן, כן. שחינכו אותם, משפחה, אדם מסוים, שהוא עושה מזבוב פיל.
כי הוא לא מודע מזה, הוא לא מודע לזה.
כן, ברור שלא מודע. אבל אתה אומר, זה בעצם מה שמפריע לך בו, נכון? הוא בא, בהם. שהם מכל דבר קטן מגיבים בצורה לא פרופורציונלית. אתם שומעים איך, כאילו, הדבר, המשפט מתנסח בראש שלנו, על כל דבר קטן הוא תמיד עושה את הדבר הזה, הוא מגיב ככה. ואז אנחנו מתייחסים אליו בצורה עוינת הרבה פעמים. זאת אומרת, לא רק שהוא רוצה להרוג אותנו בעצם, על ידי זה שהוא ככה עושה, כי למה זה דרך אגב מאיים עליו? למה זה מאיים על מישהו שהוא מגיב על כל דבר?
הוא לא נותן לעצמו חופש...
נכון, הוא מגביל אותי, אני לא יכול לזוז. כל דבר שאני אומר, פתאום זה הופך לטרגדיה. זה אחת הבעיות בזוגיות, אחת הבעיות מאוד מאוד שכיחות בין בני זוג. אני סך הכל אמרתי לה, דה דה דה, מה אמרתי לה? והיא אמרה לי, כן, זאת אומרת, זה התבנית שכל הזמן חוזר עצמה במשפחה. שאני מרגיש כמו, זה אחד הנושאים חזקים, אני מרגיש כמו פיל בחנות חרסינה. למה הגעתם שקבענו בסדר שכחתי לה אבל אתה יודע איזה יום היום היום אנחנו נפגשנו פעם ראשונה שלה היה דייט ראשון איך היה דייט ראשון אתה לא אוהב זאת אומרת מה נקודה כאן נקודה מה אכפת לי שהוא מגיב על כל דבר? הרי זה סך הכל בעיה שלו, זה בריאות שלו. אז מקסימום, אז הוא יהיה יצא לפנסיה מוקדמת. למה מפריע לך? לא, מפריע לך בעיה הזאת, כיוון שאתה רואה בזה איום על קיומך. אתה לא יכול לחיות, אתה יכול, לא יכול לזוז. אתה מרגיש את עצמך כל הזמן רשע, כי אתה סך הכל אמרת, שכחת, או אתה סך הכל אמרת, בסדר, נו, אז לא קרה כלום. לא קרה כלום, אז כן קרה כלום. לא דיברת יפה עם אמא. תנימה, זאת אומרת, זה מוחק אותי. זה שהוא ככה מתייחס. אבל אם אני מבין, באמת, זה לא נכון. הוא לא על כל דבר מגיד בצורה חריפה, תמיד. זה לא ככה. יש לו נטייה כזאת, יש לו בעיה כזאת, זה בכלל בעיה. אני לא מתשטש פה דברים. בניתוח הזה, מה שאני עכשיו אומר, אתם לא מעוותים את המציאות ואומרים, טוב, לא נורא. זה לא ככה. או שאתם אומרים, אבל תראה איזה אוטו יפה יש לו, או תראה איך הוא מנגן יפה בפסנתר. נכון שהוא שקרן, אבל תראה איזה... איך הוא מכבד את אמא שלו. זה לא מה שאני אומר. זה לא... הבירור בשלב הזה, זה אומר, בוא נראה מה המציאות. אנחנו לא מציאותיים, זה שאנחנו כל כך נפגעים מהחבר שלך בחדר, או מהאחיך שהוא לקח אופניים בלי רשות, או מהאבא שלך שהוא אומר מה אתה שווה סך הכל, אתה כלום, כן? או ירביץ לך אבא בילדות, לא משנה מה. כל הטענות שיש לנו לאנשים הללו, הם הרי לא מציאותיים. זאת לא אמת. זה דבר שהוא מנופח בהרבה. ולכן זה כל כך כואב לנו, ולכן אנחנו כועסים עליו, שונאים אותו, מתרחקים ממנו, וכו' וכו', הרגשות שלי מכל כך חזקים. אבל אם אני מבין, מה באמת, מה המציאות בפועל? המציאות בפועל זה שהוא לפעמים לא מקבל תוכחה, כן? עושה לפעמים מדבר כזה מזבוב פיל. אז זה לא אומר שאי אפשר לחיות אותו. אפשר, בטח אפשר. עדיין זה לא אומר שזה לא מפריע לי. זה מפריע. אבל יש הבדל אם זה מפריע לי, או בין שזה מאיים עליי. אתם יודעים את ההבדל? יש עוד מישהו שרוצה לתת דוגמה? כן, בבקשה.
עכשיו כתב שבועל בן אדם שמוזדה קרוב אליי, ודמי שמדבר אותו הוא בן אדם מאוד חכם, וככה יוצא שכל דבר שאומר לך, כל שואל, פתאום אתה מרגיש שאתה כאילו...
אפס.
כן, לא שלם. ובאמת, כאילו, לפעמים אין מה לענות, כאילו, הוא ככה, הוא אדם מוצלח, הוא דבר כזה שואל טוב, שאתה... ואז עכשיו שעליו דיבר, אז פתאום ראיתי שאפילו כל דבר שהוא באמת נכון, באמת שהוא לא עושה ככה, אני כבר נתחיל לתופס, כאילו, כל דבר שהוא אומר לי, כאילו, הוא רוצה למחוק אותי. אפילו שדבר מאוד נכון וטוב, ואחר כך אני כן מוכן לעשות את זה, אז כאילו, ההכללה הזאת היא כבר נתחילה, כאילו, שמה לי משקפיים כאלו, שאפילו דבר שהוא נכון וטוב, והרבה יש דעים כאלו, פתאום ראיתי, אתה כבר שולל אותם, פוסל אותם, בראש.
נכון. אולי פעם, אולי תשמע את ההקלטה הזאת, פשוטה שאתה אמרתי, אם זה מוקלט, לא יודע אם זה קלטת במיקרופון, אבל אם תשמע אותה, תשים לב שאתה אמרת הרבה פעמים אלא כל דבר שאני אומר. אתה מבין? אז זה, זאת ההכללה, זאת התחושה הפנימית שלנו בלב. כל דבר שאני אומר, הוא מיד כאילו פוסל, הוא מיד רואה בזה פגם. מה שכואב לנו במיוחד זה מילה כל. כי אם כל דבר שאני אומר, אז איזה אפס אני? איזה כלומניק אני? אם כל דבר שאני אומר? אבל אם אתה אומר, טוב. הרבה פעמים זה קורה, או לפעמים זה קורה, וזה באמת לא נעים, זה מפריע לי, זה לא נעים לי. אני עכשיו אשתדל להתמודד עם זה, אבל האדם הזה כבר מפסיק להיות כל כך סתני. אנחנו מההכללה הזאת עושים דמוניזציה של האדם. דמוניזציה זה כמונה סתניות. אנחנו הופכים את הצד השני שכתבתם נגדו. ההכללה הזאת היא הופכת את האדם למשהו מפלצתי. ולכן כל כך כואב לנו, כל כך קשה לנו עם מי שאתם כתבתם.
לא יכול להיות שאתה, הבן אדם הזה עושה משהו בתדירות כל כך גבוהה שזה כבר אין מה לעשות רק להכליל את זה? זה באמת סוג של איום קיומי?
כן, יש כזה דבר. יש איום קיומי, ודאי. רק אני אומר שלרוב זה שקית ניילון. שזזה ברוח. שזזה. זזה. לפרוקין. אוקיי, כן.
ההבחנה הזאת שאנחנו כל פעם מנסים לעשות אותה, היא בסופו של דבר יכולה לגרום לנו אם אני מוכן לחיות עם התופעה הזו או לא.
כן.
בעבודה, בכל מקום. נותן לנו את שיקול הדעת.
כן, בכלל.
אני יכול להגיד, רוב הפעמים יפה, לא כל הפעמים, רוב הפעמים.
רוב הפעמים, אז זה קשה.
הוא לא דיוק, אבל אין לי כוח לרב, אני לא מוכן לסבוט.
בהחלט.
ברגע שאתה עושה את ההבחנה הזו, אז התוצאה שאתה פועל היא יותר נכונה?
כן. יותר מציאותית. זאת אומרת, מה שאני אומר, רק דבר אחד. בוא נדייק. זאת אומרת, זאת בעצם הסיסמה של ה... יש פה כמה שלבים בחקירה הזאת. בתהליך של ההתמודדות עם אדם שקשה לנו איתו, יש כמה שלבים, ושלב ראשון זה בוא נדייק. זאת, האם זאת אמת? בוא נראה את הדברים במציאות ולא בדמיון, לא בתחושות, לא במחשבות. בסדר? זה שלב ראשון. שלב שני, כן בבקשה.
אם יש מקום כשקבוצת אנשים החלילה אותך לשנות איכשהו את הדימוי, ובקורת זה הדימוי העצמי שלך, הרצון שלך להשתייך לאוכלוסייה ההיא, הדימוי העצמי שלך נפגע כי הכלילו אותך כהנה הוא דתי, הנה הוא עבר לפה,
כי הוא עשה את זה. אבל זה לא שייך לגמרי לנושא הזה, זאת אומרת, זה יותר שייך איך אתה כלפי אנשים אחרים. בדרך כלל מה שאני עכשיו פה מתייחס זה מה הבעיה שלי עם מישהו קונקרטי, כן? עם אחותך שחושבת שאתה נהיית דתי, סימן שאתה לא תלך לצבא או שאתה תהיה פרזית. אז יש לך בעיה עם אחותך או עם האמא, עם בן. זה צריך להיות משהו, מישהו קונקרטי. אוקיי, זה שלב ראשון. כן, בבקשה.
לרוב כל הדברים האלה לא מגיעים מפעם אחת. לרוב הם מדבר בעיקר במקרים שאתה עוסק מול בן אדם אחד, ומולו אתה מנהל את כל זה. זה לא קורה מאיזושהי פעם אחת שקרה איזשהו מקרים. לרוב זה אוסף של מקרים. אם אוסף של מקרים יוצר כזאת ריאקציה, סביר להניח שזה מנגנון הגנה של הגוף, וצריך להיזהר מזה, אז אולי זה טוב. אם אפשר לבסט את זה, אם הגוף מגיב ככה ואצל כולם ככה, אז יכול להיות שיש בזה משהו טוב. לא מדבר עם זה כרדיקלי, וזה נדבר עם פעם אחת.
כן, כן, גם אם זו תופעה חוזרת על עצמה, על עצמה בדרך כלל הגוף, כמו שאתה קורא לזה, כן, הטבע שלנו, או התנודה שלנו, הוא מגיב בצורה של הישרדות. כשאנחנו כועסים, זה הרבה פעמים אנחנו בעצם מתכוננים לקרב חיים. אז לכן אנחנו לומדים איך לשלוט בכעס. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו לומדים תיקון המידות. כי להגיד, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז הדבר הזה הוא לא עוזר כל כך. זה לא יעיל כל כך לתקן מידת הכעס. וצריכים להגיע, סליחה, צריכים להגיע לשורש של הבעיה הזאת ולנסות לתקן אותו מבפנים. וזה מה שאנחנו עושים כעת. אנחנו לא סומכים על הגוף. הגוף נועד, מערכת הזאת היא נועדה להישרדות. ולכן אנחנו צריכים לכעוס כשמישהו פוגע בנו. כי אנחנו רוצים לשרוד במערכת המוסר של הגוף, צריכים לכעוס. אבל במערכת של האישיות שלנו, של הנשמה שלנו, של צלם אלוקים שבנו, אנחנו רוצים לשלוט בכעס. ולכן, מה שאנחנו עושים עכשיו זה מה שאנחנו עושים. בסדר? טוב, שלב הבא. שלב הבא זה המשך החקירה. תשאלו את עצמכם, האם אולי אתה לא רואה את המציאות כל כך טוב? זאת אומרת, אתם בטוחים שהאדם הזה שגר אתכם בחדר הוא שחצן והוא אגואיסט ולא מתחשב והוא מדליק אור כשהוא נכנס לחדר ואתם ישנים באותו זמן וזה כל כך לא בסדר שהוא מדליק אור, זה ממש לא מתחשב. איך אתה בטוח שהוא לא אמור להדליק אור כשהוא נכנס לחדר? איך אתה יודע שזה לא נכון לעשות ככה? תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת. אולי אתה לא רואה את המציאות כל כך טוב? זאת אומרת, אתה בטוח שכשנכנסים לחדר לא מדליקים אור, אם אתם רואים שאדם אחר יושן שם, במיוחד אם זה 12 בלילה, זה ברור שזה ככה לא עושים. זה תשאל כל אחד, כולם יגידו לך את זה. אבל עדיין אני מעיז לשאול את השאלה הזאת. איך אתה יודע שהוא לא אמור להדליק אור? אולי יש בכל אופן איזשהו מצב שעדיף שהוא כן ידליק אור? למשל, מה זה יכול להיות? תנו לי דוגמה. מתי יכול להיות שכדאי לו שהוא ידליק אור?
חדר מבולגן.
חדר מבולגן, ואז הוא אומר שהוא יתקע במשהו ויפול, נכון? כי אתה הוא זה ששם את התיקים שלך שם בפרוסדור כל הזמן. הרי אתם מבינים, אנחנו לא מתייחסים עכשיו לאדם שהוא חולה נפש, אנחנו מדברים אדם שהוא נורמלי. למה שלא ידליק אור? כי זה מפריע לך, נכון? אז אולי זה יהיה הפרעה יותר גדולה אם הוא לא ידליק אור.
אבל הכל תלוי בשיקול כאילו של זאת אומרת, שיקול של הגוף, שיקול של זה שידליק. כי בשבילו אתה אומר עכשיו יותר חשוב, ואם הוא יפסס את האוטובוס, ובגלל זה הוא לא יספיק להוציא את זהות מנתיק, נוכל בגלל זה להדליק. אבל בשבילך מה שחשוב, אני רוצה לישון, כאילו שהוא ייצור רבע שעה אחר כך.
כן. כן, פה הייתה שאלה מקריית ים. זה, האם זה לא הפוך? בגלל שזה מאיים עליי, זה נראה לי תמיד. לכן זה נראה לי תמיד. כן, זה גם הפוך, בדיוק. זאת אומרת, זה לא הפוך. זאת אומרת, זה קדימה ואחורה. כיוון שזה מאיים, אתה רואה את זה תמיד. ברור. אתה נוטה להכללה. וגם הפוך. כן, זאת אומרת, כיוון שאתה חושב כל פעם שזה משהו מפריע לך, אתה אומר, הנה, זה תמיד ככה. כן?
כעס זה מנגנון הגנה של הגוף.
זה שאלה אחרת. כעס הוא מזרים אדרנלין. נותן לנו יכולת להיות מלאי כוחות. אבל זה פשוט נושא אחר. זה לא... אוקיי, בוא נחזור שנייה לשאלה הזאת. איך אתה יודע שהוא לא היה אמור לעשות מה שהוא עשה? אתה לא בעל הבית על האמת. אתה לא יודע מה נכון, מה לא נכון. אתה בטוח שנכון לא להדליק אור. אולי יש סיבות אחרות, אולי יש שיקולים אחרים. אולי עדיף שהבת שלי לא תשטוף כלים? איך אני יודע את זה? כי א', אם היא שוטפת כלים והיא עושה מה שאני אומר, אולי זה גורם לה להיות בחורה נכנעת ולהיות כזאת חננה, להיות כזאת שאומרים, שמבצעת מה שאומרים לה. האם זו תכונה כל כך טובה שאתה מה שאומרים הוא עושה? אולי עדיף שהיא תרגיש את עצמה בבית שותפה. ומי ששותף בבית, אז הוא מחליט אם כדאי עכשיו לשטוף כלים או לא. איך אני יודע שיותר טוב שהיא תשטוף? אני כל כך בטוח בזה שאנחנו חיים במין אמירות כאלה, שילדים טובים מצייתים, או העיקר זה הבריאות. מישהו הכניס לנו בראש כל מיני תפיסות עולם שהם לא מבוררים עד הסוף, לא בטוח שהם נכונים וטובים. כידוע, רוב המתאבדים היו בריאים לפני שהתאבדו. מתאבדים בריאים. זה לא העיקר הבריאות, לא העיקר זה עושר. זאת אומרת, יש לנו כל מיני תפיסות עולם שאנחנו יודעים מה נכון, ואנחנו על פי זה שופטים אנשים. אתן לכם דוגמה מהחיים. פעם נסעתי באוטו, ופתאום היה שם רכב בא מצד אחר, וזה כמעט הייתה תאונה, וברוך השם לא קרה כלום, אבל כמעט הייתה תאונה. ואז עצרנו שם באיזה פקק היה שם, רמזור פקק, והאיש הזה שנסע, שכמעט הייתה תאונה, הוא יצא מהרכב כזה, בצורה מאיימת, מפחידה כזאת, ניגש אליי, והתחיל לצעוק עליי. צעק עליי שאני רוצח, ושאני אידיוט, ושאני לא יודע איך לנהוג, למה אני לא מרחם על הילדים שלו. ויש לו ילדים קטנים, אני לא רוצה לרחם על הילדים שלו, ואני כמעט הרגתי אותו. ואני צעק הרבה, ואני בדרך כלל לא מגיב, אם יש כזה דבר, בדרך כלל לא קורה, אבל אם יש, אני בדרך כלל לא מגיב. אני פשוט אומר, טוב, בסדר. אבל הפעם, איכשהו, לא יודע למה, אני רציתי ככה קצת לעזור לאיש הזה, ואמרתי לו רק, אתה יודע, יש שם תמרור שזכות קדימה שלי. אומר, אין שם שום תמרור, אני נוסע פה כביש הזה 20 שנה, שום תמרור. אמרתי, לא, רק תסתובב, תסתכל. אז הוא הסתובב, וראה שם תמרור. באמת, שם שינו סדרי תורה, הסדרי תנועה, שינו. ועשו לאלה שנעשו קודם, שהוא משולש. אז הוא ראה, אמר, סליחה, ובכל אופן צריך לנסוע בזהירות. וחזר לאוטו. עכשיו, מה קרה בסיפור הזה? אתם יודעים, מה שקרה, אני מקווה שאיש הזה הבין מה שהוא עשה, אבל בדרך כלל בעצם מה שקרה, שכל מה שאתה אמרת נגדו, זה בעצם דיברת על מי? על עצמך. מה הוא אמר לי? שאני רוצח? זה בדיוק מה שזה קרה עכשיו, זה הפוך. זאת אומרת, הוא רוצח. הוא אידיוט. הוא זה שכמעט הרג אותי ולא ריחם על ילדיי. כל מה שהוא אמר השתנה, למה? בגלל איזשהו משולש כזה? בגלל חתיכת פח שתלויה שם באיזשהו מקום. זה כל הסיפור. אתם מבינים? זאת אומרת, אתה כל כך בטוח במה שאתה אומר. אולי אתה לא שמת לב שיש שם איזשהו משולש? אולי אתה לא חשבת על מחשבה מסוימת? איך אתה יודע שכל מה שאתה כתבת יש בזה, שזה דבר אמיתי ונכון ואמור להיות ככה וזה צודק ומוחלט? איך אתה יודע? נכון, 20 שנה אתה חי עם בחורה הזאת, עם אשתך וכל זה. אתה חי את ה-20 שנה, ואתה יודע 20 שנה. אולי לא שמת לב שיש לה איזושהי תכונה מסוימת? וכל מה שאתה כתבת, וכל מה שאתה חושב, וכל מה שזה, אולי זה בדיוק הפוך. מה אתה יודע? הרי אתה לא יודע הכל עד הסוף, אתה לא בא לבית על האמת. אולי זה לא אמור להיות שהיא לא... אמא של אשתך, אולי היא אמורה להתערב בחיים שלך? היית רוצה שהיא לגמרי לגמרי תתעלם? אני שלא אומר שהיא תמיד מתערבת, הוא לא מתערבת. אני שלא אומר שלב הבא. אולי יש משהו טוב בזה שיש לך אימא כזאת, חורגת אומנם, כאילו מימא, אבל כזאת שהיא כן מתערבת. נכון, זה לא נעים, זה לא טוב, אתה אולי נלמד דרך להתמודד עם זה, אבל אם זה רע באופן אבסולוטי, או שיש אולי בזה צד מסוים שהוא כן טוב, שיש מישהו בעולם שאכפת לו ממך. תסתכלו מה שאתם כתבתם. יש שם משהו שהייתם משנים בכתיבה שלכם אם הייתם מסתכלים על זה בצורה אחרת? נגיד, האם זה טוב היה שהוא היה כן מקבל תוכחה לגמרי? אולי זה טוב שיש את התכונה הזאת. לא תמיד כמובן, אבל זו תכונה אולי דווקא טובה. אולי האדם הזה שהוא נותן לך הרגשה שאתה לא כל כך שווה כי הוא יודע את האמת, אולי יש בזה משהו שיכול לתת לך את היכולת להתקדם ולהגיד לא, אני כן שווה. תבין, אנחנו לא תמיד יודעים למה הצד הזה שהוא כל כך כואב לנו, מפריע לנו, בא נגדנו. אולי יש בזה משהו חיובי לכתחילה. יש מישהו ש... בלי להקריא עכשיו, כי אנחנו כבר נגמר, הזמן אין, אבל יש מישהו שכשאתם קוראים את הדברים הללו עוד פעם מחדש, אתם מזהים את הדבר הזה שהוא לא אבסולוטי, שהיה אפשר לחשוב אחרת? כן, אתם מזהה את זה. כן. מה? כמעט כולם. אוקיי, מה שאני מציע, אנחנו צריכים כבר לסיים, השיעור נגמר. מה שאני מציע זה שאתם תשמרו את הפתקים הללו שכתבתם, ובלי נדר, בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו נמשיך בהם, ונמשיך לעבוד עם מה שאתם כתבתם. תשמרו את זה ותביאו את הפתקים, אל תשכחו בשיעור הבא, בעזרת השם.